טוב, אנחנו נמשיך היום קצת עם כיפור, אבל יום כיפור במובן של נברר דרכו כמה יסודות בסיסיים בתורה. אני מזכיר לכם שהרעיון, וזה לא מובן מאליו לאף אחד ולא להרבה אנשים, שהחגים הם שערים בזמן, מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשביל לקבל לעצמנו חיות ולהרים אותנו ולשמח אותנו ולעזור לנו. עכשיו, ימימה אומרת שצריך להשתתף בזמן. זאת אומרת, כבר בנו את המבנה, יש איזה אוטו שנוסע, אתה רק צריך להסכים לעלות עליו. אז עיקר העבודה שלנו בחגים לקלוט, להקשיב ולהיכנס לתדר, ואז יכולים לקבל את מה שהחג רוצה לתת לנו. אני לא צריכה להמציא חג, אני לא צריכה להוריד אורות מלמעלה יורדים, אני רק צריכה קצת לכוון את הרדיו. עכשיו, הבעיה שאנחנו דופקים על הרדיו שלנו עם פטישים די בעקביות, אז הוא לא קולט טוב. אתם כבר לא עובדים עם רדיו, אבל פעם היה רדיו כזה שמכוונים את התחנה, אז אם זה לא מכוון, זה עושה כזה. אגב, נגיד, יש לכם בטח מכוניות שהאנטנה לא עובדת טוב, נכון? אז אולי זה מישהו בחנייה עבר ודפק את האנטנה. אז זה קצת מה שאנחנו עושים לעצמנו. אנחנו דופקים על עצמנו עם פטישים, ואז אנחנו לא, הקולטנים שלנו לא בנויים לקבל שמחה, לא בנויים לקבל טוב, לא בנויים לקבל שקט. חגים זה שער בזמן, יש זמן, והזמן יש לו מקצב כזה, ומדי פעם הקדוש ברוך הוא ידע שזה מאוד קשה לחיות בתוך הזמן, בתוך הרצף של החיים, בלי עזרה. בלי עזרה שתוציא אותי רגע ותאיר לי מחוץ לסיפור, כמו אני לא יודע מה, שאת הולכת באיזה טיול ואת כבר לא יודעת איפה המסלול, ואז לוקחים אותך רגע, מרימים אותך למעלה, מראים לך את התמונה, נותנים לך קצת לאכול, לשתות וזה, אומרים לה, תחזרי לטיול. משהו כזה, שהחג לוקח אותי מלמעלה ונותן לי שפע. אבל כל הטריק זה איך להתחיל ללמוד, לכוון את עצמי, לקבל את השפע. וגם איך אני יודעת שמצאתי אותו. בסדר? יש דברים כאלה שיש חידות, כשאתה פותר אותם, אתה יודע שפתרת את החידה, ויש כאלה, אתה אומר, אולי אני לא בטוח, אולי אני לא בכיוון. אז אמרנו שבאופן כללי, כל חג, איך אני יודעת שהצלחתי לפתוח את הכספת, אני מקבלת שקט ושמחה. כן. זה הכלל שאנחנו נצטרך לאמץ לעצמנו בשיעור הזה לאורך השנה. זה אומר שאני הצלחתי לפתוח את הכספת. אם אין לי עדיין שקט ושמחה, אז לא פתחתי עדיין את הכספת. זה בסדר, אני משתדלת, אני מנסה, אני זה, אבל אני לא מספרת לעצמי שפתחתי את הכספת כשאני סובלת. אם אני סובלת, אז עוד לא פתחתי כלום, בכלל, בחיים, בטח בחגים. אנחנו לא רוצים, מה זה רוצים? רוצים כל היום, אבל מבינים שרוב האנשים יש להם את זה בקושי 10 שניות ביום. אז אם אני יש לי שעה ביום, אז קודם כל נפרגלת לעצמי. וואלה, יש לי שעה ביום, זה אחלה, זה מרשים. יש אנשים שאין להם את זה, שיש להם שעה שקט. ועכשיו אני משתדלת להרחיב, שבמקום, מה? כספת זה השפע והמתנות שרוצים לתת לי בחיים בכלל ובחגים בפרט. בסדר, אז אני מנסה לתת איזה סימן, איך אני יודעת שאני בכיוון. יש לי שקט ושמחה. אז אומרת שירה. אוריה. אז היא אומרת, רגע, אבל אני יש לי קצת שקט ושמחה, מה, זה לא יציב, זה לא כמה יש. אז בסדר, קודם כל, הדבר הראשון שאני אחראית עליו זה לדעת בכנות מה מצבי. אם יש לי את זה שעה ביום, אני יודע שיש לי שעה. אם יש לי 10 שניות, יש לי 10 שניות. זה כבר התחלה של תשובה. תשובה, התחלה הראשונה שלה זה היקה, שתדע איפה אתה עומד. בשביל זה צריך קצת יושר, ובשביל זה צריך להיות בטוחים שאף אחד לא אומר לי שאני לא בסדר איפה שאני. איפה אתה זה איפה אתה, לא איפה אתה ואתה לא בסדר שאתה שם. איפה אתה זה איפה אתה, כל בסדר. אמרנו בווייז של הקדוש ברוך הוא לא כועס איפה אתה נמצא. הוא שואל אותך יעד, וכדי שתגיע ליעד הוא שואל אותך איפה אתה, ואז הוא ייתן לך מסלול. ואם אתה הגעת לאיזה מקום אחר, בשכם, בטעות, נסעת, אז הוא ייתן לך הנחיות משם. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא כועס עליך למה אתה שם. הוא תמיד רוצה לעזור לך להגיע לטוב שלך ולשקט ושמחה, מאיפה שאתה נמצא. אז כדי שאני אעשה את זה, אני צריכה לדעת ששואלים אותי, איפה אני? אייקה? איפה את? ואני צריכה לזה ישרות, ובלי לחשוב שאני אמורה להיות כלום. אף אחד לא שופט אותי שאני לא בסדר. פשוט שואלים אותי איפה אני, כדי שאני אוכל לעזור לך. זה האחריות המינימלית שלנו. כשהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון, אייקה? זה מה ש... זהו. הוא לא צריך יותר מזה כלום. הוא רק צריך להגיד איפה הוא. משם והלאה, הקדוש ברוך הוא יראה לו איך נהיים שמחים. ואיך נהיים בטוב, אם תגיד איפה אתה. כן? לא, אייקה? כן, בלי... אין את זה. זה... איפה אתה? איפה אתה? אני אגיד לך משם איך ללכת. אין את הקדוש ברוך הוא, לא ההוא.
אבל
היקה
בסיפור של אדם
חרב ונשמע,
כאילו תמיד אנחנו אומרים, שאדם חרב ונשמע, יודע איפה הוא,
אדם חרב. א', זו שאלה טובה, שזה אולי נלמד קצת כשנגיע לקטע שנלמד את בראשית. אבל נגיד אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע איפה אתה, את הדרך אתה צריך ללכת. אז הוא שואל אותך איפה אתה, ואז הוא ייתן לך הנחיות ללכת. זאת אומרת, זו שאלה, שאלה שאתה צריך לענות לעצמך לצורך העניין. בסדר? אבל יש צורה אחרת גם לענות על זה, שכביכול הקדוש ברוך הוא מסכים, מסכים לא לדעת איפה את. אם תסתכלי בתורה, יש, הקדוש ברוך הוא, הוא לא מצטייר כמי שיודע הכל בתורה, בפשט של התורה. ויש לזה סיבה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, הרי תפילה, אני בא להתפלל, מה הוא לא יודע מה אני צריכה, הוא לא יודע מה שלומי, הוא לא יודע, אז בשביל, אפשר להגיד את זה ככה, בשביל כללי המשחק הוא לא יודע, כי אם הוא יעשה שהוא יודע הכל, אז אין עולם, אין משחק. אז הוא אומר, תשמע, יש חלק מהמידע שאני אומר, אם תגידי לי אותו, אני יודע אותו, אם לא תגידי אותו, אני לא יודע אותו, אם לא תגידי מה את רוצה, אני לא יודע מה לתת לך. אז זה גם כן בחגים, בתפילות בכלל, האחריות שלי זה לדעת מה אני רוצה. עכשיו, אני יודעת מה אני רוצה, מבקשת ממנו, אז הוא יכול להתייחס. אם אני מצפה שהוא יבין לבד מה אני רוצה מתנה ליום הולדת, הוא יכולה לחכות הרבה זמן. זה כן, זה נקרא סוד הצמצום. שהקדוש ברוך הוא בשביל חלק מהמבנה של העולם הסכים כביכול לצמצם את עצמו. כן. כי אם לא אין משחק, אז הוא רוצה שיהיה משחק מעניין. אז בקיצור, שואלים אותי, איפה את? איך הגענו לזה? שערים בזמן, אייקה, שקט ושמחה. אז אם אני יודעת שאני חצי שעה ביום בשקט ושמחה, או שעה ביום, או אפס שעות ביום, לא יודעת מה, בסדר. אז על מה שיש, אני עושה סעודת הודיה לחברות, מזמינה אותם לשווארמה, או לצלט, או לחמוצים, לא יודעת מה. עושה מסיבה, יש לי שעה ביום שקט ושמחה, זה הרבה. שיחקתי אותה. ועכשיו אני שואלת את עצמי שתי שאלות, אולי עוד, אבל שתיים לפחות. איך אני עושה שיהיה לי שעה בעשרה? איך אני עושה? מה? ניסיתי. תנסו גם אתם. איך אני יודע שזה דווקא מהחג? אתה בחג, זה נהיה לך נעים, ממש. יש גם בכל החיים, מה שאנחנו אומרים הוא נכון בכלל, והוא נכון גם בטח בפרט בחגים. שהחגים זה זמן לקבל אקסטרה מתנות. זה הפואנטה. אני יכולה, רצוי שאני אקבל שקט ושמחה בלי שום קשר לחגים. כל יום. אבל, אז אני אומר, נגיד שיש לי שעה, איך אני עושה שיהיה לי שעה ועשרה? זה המטרה שלי. לזוז מילימטר מאיפה שאני, יש לי שעה, אני רוצה שעה ועשרה. ואם רמת השליטה שלי על השקט ושמחה היא 20%, אני רוצה להעלות את רמת השליטה שלי ל-30%, שאני מחליטה על המצב הלב שלי ולא העולם. שלא אם חברה חייכה אליי, אני שמחה, ואם היא עשתה לי פרצוף, אני לא שמחה. שלא אם איזה מישהו העביר עליי ביקורת, זה גומר אותי ליומיים, ואם מישהו מפרגן, אני רוצה להחזיר, או אם קרה מה שרציתי היום, אז אני שמחה, ואם לא קרה, אני לא שמחה, אני רוצה להחזיר את הבעלות על הלב שלי לרשותי.
שאני...
זה אובייקטיבי.
אני שטוח בזה, כאילו, אני גם
סלח בזה, אז קודם כל, אנחנו צריכים לא לשפוט את עצמנו. כי כשאת אומרת את זה, כבר יש לנו, אם תשימו לב, והשאלה שלך היא מעולה, יש לנו ערימה של הגדרות, מה ראוי שישמח אותי. מה אני אמורה לשמוח? עכשיו אני רואה שאני שמחה מדברים שהם לא באמור. אז מה אני עושה? אני יורדת על עצמי. אמרת עצמי, איך אני שמחה מדבר כזה? אבל אני שמחה מדבר כזה. אז קודם כל זה שייך למושג של ימים הקבלה עצמית. מה שמשמח אותי, משמח אותי, זה בסדר. אם משמח אותי לאכול עוגיות, אז משמח אותי לאכול עוגיות. אם משמח אותי לעשות סוע עם אופניים עם חברות, משמח אותי. קודם כל אני צריכה להכיר, כמו שאמרת, אני מכירה את מצבי, אני צריכה גם להכיר מה משמח אותי ומה מעציב אותי, זה מאוד חשוב. כי אם לא, אם אני לא יודעת, או אם אני יודעת ואני שופטת את זה שזה לא בסדר, אז אני כל הזמן ארביץ לעצמי עם פטיש, כמו שאמרנו, אני אשים את עצמי במקומות לא טובים לי, כי אני יודעת מה טוב לי, אבל אני חושבת שזה לא בסדר, אז אני אלך למקום אחר. אתם מבינים מה אני אומר? רוב העולם בשיגעון מוחלט. יש, רבי נחמן קורא לזה כסילות השכל. זה מין סוג של טיפשות שאדם עושה לעצמו רע כמעט ביודעין. כאילו כמעט כשיטה. הוא יודע מה טוב לו והוא הולך לשם. למה? בגלל תיאוריות, לא יודע מה, שאמרו לו שראוי שיהיה טוב, והוא אמרו לו שזה לא יפה ליהנות מגשמיות, ואמרו לו שהוא מי שקדוש, הוא לא שמח מדברים כאלה, והוא לא אוהב לשחק עם חברים קלאס.
אה?
אני יודע שזה שיטה בעולם לעשות את ההבחנה הזאת. אני לא כל כך אוהב את השיטה הזאת. יש כאילו שיטה שאומרת ככה, מהו הרצון האמיתי הפנימי שיביא לך שמחה אמיתית, ויש מה שמתחשק לך ובא לך. נכון? כאילו זה מה שאוהבים לחלק, אתם מבינים מה אני אומר?
כן.
עושים חילוק כזה, יש מה שבא לך, ויש מה שבאמת בא לך, רק שלא בא לך, אבל אתה חושב שראוי שיבוא לך, כי שמעת מספיק שיעורים על זה. אתם מבינים מה אני אומר? מה? וחפד, כל מיני. אני אישית לא כל כך אוהב את השיטה הזאת, כי היא מתסבכת לנו את העניינים, אנשים מתוסבכים. אנחנו רוצים משהו, ואז אנחנו אומרים, אולי זה מה? או, אז קודם כל שנסכים שזה כדאי להפסיק להסתבך. לא כולם מסכימים על ההבחנה הזאת שלי. היא לא רק שלי, כן? רגע, הבדת, ביהדות. יש כל מיני היהדות, יש כל מיני הדת. אני מנסה להציע לכם עוד זווית. לא להסתבך עם עצמנו. שאני רוצה משהו, אני אומר, אולי זה לא טוב שאני רוצה את זה, ואולי בעצם אני צריך לרצות משהו. קודם כל תדע מה אתה רוצה, ותפסיק לעשות את ההבחנה הזאת בין בא לי ורוצה לי וחפץ וחשק ורצון. זה מה שאני רוצה. תקרא לזה בא לי, תקרא לזה משה. זה מה שאני רוצה וזה משמח אותי, זה פשוט. אני הולכת עם חברים, כי רציתי ללכת עם חברים, ונהניתי. עכשיו, מה הבעיה? שאני יורדת על עצמי למה אני רוצה דברים כאלה. או שאני מרגישה כשאני לומדת תורה, שהתורה אומרת לי שזה לא בסדר שאני רוצה דברים כאלה. ואז אני מתחילה לסבול, כי אני חיה בסתירה. אני חיה בסתירה בין מי שאני ומה שפשוט לי ונעים לי, לבין מה שכאילו טוב. אז אחד משניים, או שאני אלך לטוב הזה ואני אסבול, או שאני אעשה את מה שלי טוב, אבל אז אני ארגיש שאני לא בסדר. אז מה שלא יהיה, אני סובל את זה.
אבל אני מתנגש
לזה. זה מה שאנחנו אומרים, המתנגש הזה.
לא, אם אתה עושה אמת, אני רוצה עכשיו להציל עם חברים, ויוצאים אותי בבית
הזו. זה מסע ארוך. בוא נגיד שיש 10 מקרים, בוא נגיד כשיטה, בסדר? ברור שמה שאני אומר הוא מעלה מלא שאלות, כל אחד איפשהו מעלה שאלות, אבל כשיטה, תתחילי לסמוך על ההרגשות שלך. זה אמרנו את זה כמה פעמים, אנחנו נחזור על זה 200 פעם, כי זה לא ברור בכלל. אני צריכה לסמוך על מה שטוב לי, ולא להגיד לי, בא לי, אז זה לא בסדר, אז מה בעצם אני רוצה? אם אני ארצה דברים אחרים, זה בצורה טבעית, ולא בצורה שאני מלבישה על עצמי משהו. כאילו נגיד, בסדר, נגיד שאני חושבת ש... היה ראוי שאני נורא ארצה את יום כיפור, ואני נכנס ליום כיפור ובאמת בא לי שהוא ייגמר, אין לי כוח לתפילה הארוכה הזאת וזה, אז מה? אז עכשיו אני ארגיש לא בסדר גם עם זה. אז יוצא שיום כיפור גורם לי סבל. אם תראו במקור הראשון בגמרא כתוב ככה, אמר רבי יהושע בן לוי, מה דכתיב? יש איזה 20, אני תפסתי בבית שלי, מקסימום תעשו 1 ל-2. מה? אז שנייה, בואי נקרא את המקור הזה. מהי דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. זאת אומרת, הוא אומר ככה, התורה היא לא דבר אחד שבטוח יעשה לך טוב, התורה יכולה לגרום לך לסבול, אפילו שם מיטה, כאילו להרוג אותך. או שתביא לך חיות וחיים, או שתהרוג אותך. וזה, אתה צריך לבדוק, לשים לב אם אתה זוכה או לא זוכה, ולראות שאתה לא יוצא שהתורה גורמת לך לסבול. וזה לא, זה טריקי קצת, אבל קודם כל לתפוס את זה, שבגמרה הזהירו אותנו וידעו שזה עלול לקרות, שאתה תלך ותתעסק עם התורה ואתה תסבול יותר במקום להיות יותר שמח. זה עלול לקרות, ואם זה קורה לך, אז זה אמור להיות נורית הזרה שאתה לא משתמש בתרופה כמו שצריך. משהו לא בסדר במרשם. כי תורה אמורה לתת לך חיים ממש. זאת אומרת, שקט, שמחה, ביטחון, הרגשה שאני נפלאה, הרגשה שאני מעולה ואהובה. אהבת אותנו ורצית בנו, להרגיש שאני אהובה ורצויה, ולא להרגיש שאני לא בסדר. אם התורה גורמת לי להרגיש שאני לא בסדר, אז זה הסם המוות שעל זה דיברו. התורה אמורה לתת לי להרגיש נפלאה, ומי שמרגישה נפלאה, אז היא מרגישה שמחה, נכון? ואם אני הולכת לאיזה מקום, שיש מישהו שכל הזמן מסתכל עליי בעין, שאני לא בסדר, אז אני בטח לא שמחה אצלו בבית, נכון? אז מה קורה אם אני נכנסת לבית של השם, ללימוד תורה שלו, לבית הכנסת, ואני מרגישה שמישהו עושה עליי עין? ברור שאני לא אשמחה במקום הזה. אז יש כללים פשוטים בנפש, שאם אתם תחשבו עליהם רגע, אתם תראו שהם מאוד נורמליים. כשאתה הולך, פוגש בן אדם שמסתכל עליך איזה נפלא אתה וכמה אתה אהוב, אז אתה שמח להיכנס אליו הביתה. ואם אתה הולך למישהו שכל הזמן מסתכל עליך בעין רעה, שאתה לא בסדר ואתה לא מספיק משהו, כן? אז לא בא לך להיכנס לשם ואתה מרגיש רע. יופי. עכשיו תשליחי מזה על הקדוש ברוך הוא. צריך שהקדוש ברוך הוא גם כן, תרגישי כשאת מתקרבת לתורה שלו ולבית הכנסת שלו ולכל מקום שקשור בתורה, תרגישי שהוא מסתכל וחושב איזה מדהימה, איזה נפלאה, ולא איך היא לא בסדר ומה היא לא עשתה ואני לא יודע מה. כי אחרת בטוח שאני לא אקבל שום שמחה וחיים מלהתקרב לקדושה, אני אקבל כל הזמן נחס שאני לא בסדר ואני לא מספיק ואני צריכה לעשות עוד משהו כדי להיות משהו, כן? אז וזה קשור זה קשור גם לאהבת השם, כי אתה לא יכול לאהוב מישהו שכל הזמן מסתכל עליך בנחס. זה כמים הפנים לפנים. וזה הדדי כזה. מי שאוהב אותך, יעשה לך חשק לאהוב אותו. קודם כל, לרצות להגיע לשם, ולא לוותר על זה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שחושבים שככה זה, ככה זה בתורה, מרגישים לא בסדר. זה התורה. אז אני רוצה קודם כל לעורר את עצמנו שזה לא ככה זה, להפך, זה הסימן שהתורה נעשתה לי שם מוות אם אני מרגיש לא בסדר. אני אמור להרגיש נפלא. זה נשאר בחוץ. יש לנו, הבעיה זה שיש, וזה קשור מאוד ליום כיפור, יש לנו שני קולות בנפש שנדמה לנו שהם תאומים, אבל הם לא תאומים. כתוב על אברהם ולוט שהם היו תאומים, לא תאומים. אנשים אחים אנחנו, הם נראו מאוד מאוד דומה. ואברהם אמר לו, בגלל שאתה כזה דומה לי, בוא נעשה הפרדה. אתה תלך לשם, אני אלך לשם. אז גם בנפש שלנו, יש לנו כוחות בנפש שהם נראים דומים, אבל הם בכלל לא מאותו מגרש, הם ממשפחות אחרות לגמרי. מה שאת קוראת לו מצפון, אז יש מצפון קדוש ויש מצפון לא קדוש. מה? למשל רגש אשם. למשל שאני לא בסדר ולא מספיק ואני לא יודעת מה. זה רגש לא קדוש שצריך דווקא להיפטר ממנו. אז זה הסיבה למה אנחנו לא ממהרים להיפטר ממנו, כי נדמה לנו שהוא מקדם. בדרך כלל רוב האנשים לא מכירים את המצפון הקדוש, עד שהם מפסיקים להיות חברים כאלה טובים של המצפון הלא קדוש. לכן אברהם אמר לו, היפרד נא מעליי, בוא קודם כל שיהיה ברור שאתה מצפון לא קדוש, תלך מכאן, ועכשיו אולי תתחיל להקשיב. למשל, כשאת נכנסת ליום כיפור ואת אומרת וידוי, ישמנו, בגדנו ואת מרגישה מקובצת, אז את לא עושה וידוי נכון. זה
השאלה מה זה מקובצת? כי אם אני מרגישה שאני מתארת על מה שעשיתי, הקואליטי הזה, לא בתור אני כועסה עצמי משהו מספיק, הקואליטי שהגעתי למקומות כאלה שעשיתי דברים שלא הייתי רוצה לעשות. אבל אני מקובצת, שדעתי בצורה ש...
זה מה שאנחנו חושבים, שהקיבוץ הזה מקדם אותנו. אז אני מציע שיטה אחרת, כן? אם את יושבת בוידוי או משהו או באיזה, הגוף שלך עושה ככה, אז זה סימן לא טוב, זה סימן שאת משתמשת במצפון הלא קדוש, שזה לא רק יעני בסדר, זה עבירה, זה לא בכיוון בכלל. למה זה עבירה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתרגישי נפלאה, והדבר הזה גורם לך להרגיש אפס, הוא מרביץ לך. זה נקרא להרביץ לעצמנו. חכו, אני מבין את השאלה, אני אנסה לפתח את זה עוד קצת שתבינו.
אבל חכי.
רגע, בסדר, אני יודע שככה רגילים להסביר, אבל אני חושב שיש חרטה קדושה ויש חרטה לא קדושה. בתורות של רבי נחמן הוא קורא לזה למשל עזות דקדושה, עזות דסיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה הצד השני. יש שמחה דקדושה, שמחה דסיטרא. יש תוכחה דקדושה ותוכחה דסיטרא אחרא. תוכחה זה מצפון להרגיש לא בסדר, לתקן, לא יודע מה וזה. והוא אומר תמיד, 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 יש כלל שאם תלך איתו הוא מצפן מאוד מאוד חשוב. כל התנועות נפש ששייכות לקדושה מרימות ולא מורידות. מרימות לא פעם. במקום קש התרוממות נפש, מזומן, לא אשראי. חכי, קודם כל אמרתי, אני לא מכיר הרבה אנשים שיכולים לקפוץ ישר לוידוי המתוקן לפני שברור להם, וכמו שאתם רואות זה לא כל כך ברור לנו, שהוידוי שמה שאנחנו מבינים זה לא שייך לקדושה.
אבל זה כמו שזה נכירו.
רגע, להמתין קצת. בסדר, אז אני אומר ככה. כל המידות ששייכות לקדושה הן משמחות ונותנות שקט, או בלשון של הרב אשלג מעלים בקודש ולא מורידים, שבפשט זה אומר משהו אחר, אבל הוא פירש הרב אשלג, כל המידות ששייכות לקדושה מרימות אותי ולא מורידות אותי. איך אני יודעת? מרימות אותי, מעלות. כל תנועות הנפש, כל דבר ששייך לזה. אז עכשיו זה מאוד מאוד פשוט. אני אומר, רבי נחמן התריע על זה המון ועוד ועוד בחסידות, פשיטות ותמימות, להיות פשוט ותמים. את עכשיו יושבת ואת מרגישה שמתחיל להיות לך ככה, זה אומר שזה שם מוות. כן? אני שומעת קול שעושה לי ככה, זה שייך לקדושה. עכשיו, אם יש לי הרבה קולות שעושים לי ככה, אז יש לי הרבה קולות מבאסים שאני צריכה להפסיק להקשיב להם. עכשיו, הם תמיד מתחזים לקדושה, כי אף פעם הקולות האלה לא יגידו לך, אני באתי לבאס לך את החיים. והוא אומר לך שהוא החבר הכי טוב שלך. בואי נצטער, בואי נרגיש רע, ככה נתקן. כל מיני דיבורים כאלה הוא אומר. הוא גם יודע לצטט פסוקים ושיעורים, מה שאתם רוצים. יש לו דפי מקורות כדי לבאס לנו את החיים. אז צריך לא להקשיב לו, אלא להרגיש אותו. כי מילים, הוא משוכלל במילים, הוא שקרן גדול. מה תרגישי אם ככה מדבר מישהו שאוהב אותך? כי את מקשיבה לאיזה קול ואת אומרת לו, ככה מרגיש חבר שלי? עושה לי הרגשה כזאת? לא, אז זה לא חבר שלך. זה לא חבר שלך. עכשיו, הבעיה זה שאנחנו, הסייסמוגרפים שלנו נדפקו, ואנחנו התרגלנו לשמוע קולות שהם לא חברים שלי, ולחשוב שהם חברים שלי. כל היום. והבעיה שאני עושה לעצמי את ההרגשה הנכסית הזאת גם כן. אז כשבא עוד מישהו ועושה את זה, זה נראה לי נורמלי. אם אני אתרגל להפסיק להרביץ לעצמי עם פטיש ולהתייחס לעצמי טוב, בלשון של ימימה, להיות טובה לעצמך, כן? אם אני אתרגל לזה, אז מיד כשאיזשהו קול יבוא שהוא לא טוב אליי, הוא מיד יקפוץ לי במקם. אתם מבינות מה אני אומר? זה מיד יהיה, הנפש שלי לא תסכים לזה, כמו אם אני התרגלתי לאכול אוכל טוב, ופתאום אני אוכל איזה פלאפל שהשתמשו בשמן הזה 70 פעם, הבטן שלי תזדעזע. אבל אם אני אוכלת את זה כל יום, הבטן שלי תעביר את זה חלק. אותו דבר עם הלקאה עצמית וכל מיני צורות של לא להיות טובה לעצמי, אם אני רגילה לעשות את זה, אז זה לא מוזר לי שיש עוד איזה קול אחד כזה, עוד איזה פלאפל גרוע כזה. אבל אם אני מתחילה להתרגל להיות טובה לעצמי, אז ברגע שאני אשמע קול כזה, אני ישר אגיד לו, אתה לא שייך לפה, אתה לא מהבית שלנו, בכלל תלך. עכשיו, החגים הם טובים אליי. למה הרדיו שלי לא קולט את הצלילים של החגים? בגלל שאני התרגלתי מכל מיני סיבות להרביץ לעצמי. בצורה שיטתית. וגם כשאני נכנסת לחג אני מרביצה לעצמי, אז אני לא יכולה לקבל את ה... כאילו, ראיתם פעם ברדסים? אז יש איזה פרק כזה של איזה הגרגמל הולך ויש לו ענן מעל הראש. אז הוא קיבל כללה כזאת, הוא ניסה לקלל את הדרדסים, בסוף יש לו ענן מעל הראש. הבן אדם נכנס לאיזה מקום של טוב, ויש לו ענן מעל הראש. אז זה לא משנה כמה אור יש שם, הוא כן, יורד על עצמו, הוא מרגיש גרוע, לא אהוב, לא בסדר. אז אתה גרגמל עם ענן מעל הראש, איך אתה תהנה בכלל? אז אם תקראו רגע בהקשר של התוכחה, מה שאמרתם, תראו במקור הרביעי. ליקוטי מוהר"ן תניין. אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, כן, יש מצווה בתורה שכתוב להגיד למישהו שהוא לא בסדר. בצורך העניין, יש מצווה כזאת גם להגיד לעצמי שאני לא בסדר. זה דבר גדול. ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, אחי, אתה לא בסדר, אשמת, בגעת, חטאת. אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח. תדע לך שזה לא מובן מאליו לעשות את זה כמו שהתורה התכוונה. כי מה התורה התכוונה? להרים את החבר שלך, לא להפיל אותו. אותו דבר על התוכחה לעצמך. התורה התכוונה שאתה תתרומם ולא תיפול. כשאתה תעשה לעצמך תוכחה או וידוי או משהו. ואם אתה שומע מחבר ביקורת שמפילה אותך, אז זה נקרא לאו כל אדם ראוי להוכיח. לא כל בן אדם ראוי להגיד לשני שהוא לא בסדר, באופן שישמח אותו וירים אותו ולא יפיל אותו. אותו דבר, לא כל קול בלב שלי או במוח שלי שאומר לי שאני לא בסדר, הוא קול ראוי להוכיח. אולי הוא המוכיח הלא ראוי. יש שני מוכיחים. מוכיח מלשון תוכחה, אתם מבינות את המילה הזאת? תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך, אתה לא בסדר. אז יש שניים, שני קולות כאלה מתחפשים. אחד זה המוכיח הראוי, ואחד זה המוכיח הלא ראוי. שאחד עושה לי שמחה, והשני מבאס אותי. מאוד פשוט. מאוד. הנה, תכף הוא יגיד את זה גם. כי רבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. הוא התלבט אם בדורו של רבי עקיבא, הוא אמר, אני לא יודע אם יש מישהו בדור שלי שיכול לקיים מצוות אתה לא בסדר, באופן שהתורה התכוונה, זאת אומרת לשמח בן אדם ולעשות לו תחושה שהוא מעולה, ולא לעשות לו תחושה שהוא גרוע. או, אז אם אני שואלת את זה, זה סימן שבייחוד, ואת לא לבד, רובנו, מכירים את המוכיח הלא ראוי, ואת המוכיח הראוי, לא פגשנו אותו כבר מזמן.
מה, יש
לך לראות? כן, מה? כן, אבל לא לעשות לעצמנו לופים. כן? אז ממש, לא לעצמנו, תרגילים, שאני, נגיד הבנתי, לרדת על עצמי ברגשות השם, נגיד הבנתי, זה לא בסדר. אז עכשיו אני עושה רגשות אשם במסווה כזה, אחי, אני לא באמת רוצה לתת לך להרגיש אשם. אני רק רוצה מאהבה אליך להגיד לך שאתה לא בסדר. עכשיו אתה רואה את הפרצוף של החבר שלך, איך הוא, כשאתה אומר לו את הדיבורים האלה, אז כנראה שאתה לא בכיוון. מבינים מה אני אומר? אתה אומר לחבר שלך, אחי, אני לא רוצה לרדת עליך. אני רק אומר לך מאכפתיות, כן, ואתה רואה אותו כבר ככה.
להגדיל
בתוכו. כן, אז עכשיו אני אומר, המבחן הוא תמיד פשוט. אם אתה רואה את חבר שלך, שאתה אומר לו שהוא לא בסדר או זה, והוא מפתחות לו הריאות, אז אתה בכיוון. אם אתה רואה אותו מתכווץ ומתחיל להתגונן, אז אתה לא בכיוון. אתה לא מקיים מצוות תוכחה, אתה מקיים מצוות בעס תבעס את אחיך. הפל תפיל אותו לקרשים. לא יודע, יש מצוות כאלה. אתה לא מקיים תוכחה.
זאת שני, איך הוא יד, כאילו, נגיד ואני, כמו שאני לא ראויה להצלח את החברה שלי. אבל בכל זאת, היא עושה איזשהו מעשה, שאם אני לא אגיד לה, היא לא
תדע. ואם היא תדע, זה יעזור לה בחיים?
כן.
כנראה שלא, זה מה שהוא אומר.
אבל כאילו, אם היא עושה מה נגדרה, אם היא פוגעת בי באיזושהי צורה, וזה פוגע בי עוד פעם,
בואו. זה משהו אחר. לא, זה משהו אחר. אם את רוצה לדבר על מישהו שפוגע בך, כן? זה עוד דיון אחר, איך אני שומרת על עצמי, כן? איך אני שומרת על עצמי? זו שאלה חשובה מאוד. שאין מטרה שמישהו יפגע בי, ואני, בגלל שאני דנה לקו זכות, אני נותנת לו לפגוע בי. לא על זה מדובר. אז הוא אומר ככה, ואם רבי עקיבא אמר זה בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. זאת אומרת, אם אתה לא ראוי להוכיח, לא רק שאתה לא עוזר, אתה עושה לו ריח מסריח, הוא אומר, מבאיש ריח של הנשמה, פשוט עושה לו ריח נחס. אז אני אמרתי שבשלב ראשון, אם נסכים להימנע ב10% מהתוכחה הגרועה, כבר התקדמנו הרבה. ולפחות שהבנו, כי מה הבעיה? אני נכנס ליום כיפור, ואני קוראת איזה וידוי, ואני מרגישה רע עם עצמי, ומתכווצת כזאת, ושלא בא לי, כאילו אני בא כמו כזה טוב אבא, הנה, אתה רוצה שאני אגיד, אני לא בסדר, אני יותר... אין לך חשק לזה בכלל. אז אם לפחות הבנת שזה לא וידוי, אתה בהתקדמות מאוד גדולה. בוא נסכים שזה לא, ותהיה לא יודע מה לעשות. עדיף שתהיה לא יודע מה לעשות, מאשר תעשה את זה, ותחשוב שזה מה שהתורה רוצה. למה? כי אז אתה מתחיל לא לאהוב את השם. כי אם אתה חושב שזה מה שהשם רוצה, ואתה מרגיש כמה זה מבאס, התוצאה המיידית, שאתה אוהב את השם ואת התורה קצת פחות. אז עדיף שלא תדע מה לעשות, ותשב שם בהלם, ולא תדע מה לעשות, אבל לא תעשה את הבאס הזה. רגע, לאט לאט. עכשיו, בהקשר של חלק מהשאלות שלנו, יש לנו מה שנקרא בימימה אחיזה, או בלשון של הגמרא, או חזים מעשי אבותיהם בידם. ברגע שאנחנו מתחילים לרצות להיפטר מהתוכחה הלא טובה, יקפוץ לנו תופעה שנקראת אחיזה. אחיזה שיש לנו תיאוריה למה זה עוזר לנו. כן, למשל, אם אני אגיד בוא נפסיק עם תוכחה גרועה, אז נגיד שאני מסכימה שזה עושה לי הרגשה רעה, אבל אני שואל את עצמי, רגע, אבל אם אני אפסיק עם זה, איך אני אתקדם? אז אני ממשיכה להרביץ לעצמי, כי נדמה לי שאם אני אפסיק להרביץ לעצמי, למרות שזה לא נעים, אני אתקדם לאנשהו. אז זה נקרא שיש אחיזה. אחיזה זה תיאוריה רוחנית, תורנית, מוסרית, לא יודע מה, ערכית, זה. בניתי תיאוריה על הדבר הגרוע, שאני חושבת שהוא עוזר לי. כן, שלמשל, אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני מרגישה שלבקר את עצמי זה עושה לי, זה מכווץ אותי, כן? ואני רוצה להפסיק עם זה, מיד יבוא קול שיגיד לי, אבל רגע, אם נפסיק עם זה, איך נתקדם? הרי ככה מתקדמים. אז זה למשל אחיזה שמסבירה כאילו לא נתקדם בלי המוכיח הלא ראוי הזה. זה נדמה לנו ככה. אז יש תמיד... מה? זהו, זה האחיזות. הן תמיד נראות מאוד הגיוניות, האחיזות האלה. עד שמה? עד שמישהו מחליט באומץ לנסות להפסיק את זה, ואז הוא יראה שני דברים. אחד, שזה לא מקדם אותו בכלל. להפך, מצבו נהיה יותר טוב. אם הוא מעז לנסות. שתיים, שיש דרך אחרת הרבה יותר מוצלחת להתקדם. כי למה אנחנו משתמשים בפטנט הגרוע הזה שנקרא מחבט בייסבול כדי להתקדם? בגלל שנדמה לנו שאין משהו יותר טוב. אז באמת, טוב, זה הכי טוב שיש. עכשיו, אם אני אפסיק את זה, אולי אני אלך לחנות ואני אגלה שיש משהו הרבה יותר טוב. או, אבל אני צריכה ללכת לחנות. אז עכשיו, אני לא הולכת לחנות, אני יושבת עם המחבט בייסבול הזה, ואני אומרת, אין שם כלום, אין שם כלום, בחנות ממילא לא יהיה כלום. זה כמו קשר, שאת באיזה קשר גרוע, ואת נשארת שם כי את חושבת שלך לא יגיע משהו יותר טוב. אין יותר טוב. אין מישהו שמדבר נחמד, אין מישהו שיואב אותי כמו שאני, איזה. אז את נשארת איתו כי נדמה לך שלא יהיה משהו יותר טוב. אז זה טעות. יש משהו יותר טוב, ולך מגיע יותר טוב, ואת צריכה להסכים, שחרר את המחבט בייסבול הזה בשביל לפגוש את היותר טוב. אבל אם את תשבי ותגידי, טוב, זה מה יש? זה מה יש? ככה זה וידועים, ככה זה תורה, ככה זה חגים, ככה זה... לא יודע, כל מה שאתה חושב שככה זה, זה לא ככה זה. אז למשל, מישהו שמעשן סיגריה והוא רוצה להפסיק, וכל פעם שהוא מעשן סיגריה, הוא עושה לעצמו מצפון. אז מה שקורה בייחוד זה שאפילו מהסיגריה הוא לא נהנה. אז, או את אוכלת ואת לא רוצה, את רוצה לאכול יותר בריא, ואכלת איזה משהו, ועכשיו את מייסר את עצמך לזה. אז קודם כל שני... אז אני אומר קודם כל להבין שמה המטרה? אני רוצה להפסיק לאכול או להפסיק את הסיגריות האלה, או אני רוצה להפסיק, יופי. אז תבדקי אם המצפון הזה גורם לי מחר או מחרתיים להפסיק. אני אגלה בדרך כלל שזה לא גורם לי להפסיק. זה גורם לי שאפילו את הקצת ערכים תזונתיים שיש באוכל אני לא מקבלת, כי אני כל כך מבאסת את עצמי שאני לא נהנית מהאוכל והוא לא נכנס לי לטעים. אז אפילו שאכלתי משהו מלא שמן והוא לא בריא ואני לא יודעת מה וזה, אבל לפחות היה בו קצת ערך תזונתי, את הקצת שהיה בו אני לא מקבלת כי אני אוכל לפחות עם מצפון. אז לפחות אם כבר אכלתי, לפחות שזה יזין לי את הגוף. כן? ואז אני אומר, מי שתפסיק עם המצפון היא תראה שאותו דבר כמו קודם היא ממשיכה לאכול את הדברים האלה, אבל לפחות היא לא סובלת. אותו דבר כמו קודם, כי זה, המצפון הזה לא עזר להפסיק. אם תבדקי, תראי, ואפשר לבדוק את זה גם לאורך 10 שנים ו-20 שנה, שזה לא עוזר המצפון הזה, ואנשים ממשיכים להשתמש בו, בגלל מה שאמר רבי נחמן, כסילות השכל. זה מין טיפשות קולקטיבית, שאנשים עושים דברים גרועים שלא מועילים להם 20 שנה, והם ממשיכים ומסבירים שזה מועיל. אבל תבדוק, רק תבדוק אם זה באמת מועיל, אתה תראה, זה לא מועיל כלום.
מצד שני, אנשים עושים דברים שלא. נגיד, אפשר להגיד לחוקים מהקדושה, והם מתרסים איזה כאילו... בוא נגיד ככה, אם נגיד בלילה יש את המסיבה. אז זה רחוק שם, שאתה לא יכול להגיד בשום דרך שהיא שמסיבה מועדון זה דבר שהוא קדוש. אבל אני מתארץ את עצמי, אני כאילו, אני רוצה להרגיש טוב, אני לא רוצה שיהיה לי פסילות הספר וזה, ונענה. אז הולכת למסיבה, אבל זה טוב, זה כי ככה אני מתקדמת.
אז מה, עדיף ללכת ו... ללכת מיוסרת זה יותר טוב? ללכת כאילו להרגיש קצת אשמה לפחות?
אבל...
המורה שלי צוחק על זה, הוא אומר...
אבל להסיג את המסיבות.
הוא אומר ככה. עשיתי משהו גרוע. המינימום הקדוש ברוך הוא שאני יכול לתת לך זה להרגיש נחס. כאילו זה קורבן כזה שאני מביא לקדוש ברוך הוא לפחות להרגיש נחס. כן? עכשיו, מספיק, הקדוש ברוך הוא אומר על הקורבנות האלה, הוא לא סובל את זה, זה קורבן תועבה. לא רוצה את הנחס שלך. כאילו אם עשית משהו גרוע, אז לפחות תשמח. מה? כי את מה אתה חושב?
אתה חושב?
כן, כן.
כן,
אני... אז עם המצפון הזה מה יזכיר לך? המצפון הזה ירגיש לך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהני. הרב קרליבך אמר ככה, שיש הרבה אנשים שמשוכנעים ש-God is anti-pleasure. כאילו אלוהים הוא אנטי-תענוגות. והרבה אנשים משוכנעים בזה. אז עכשיו, אז מה תזכרי? את הלכת למועדון, עשית משהו שכאילו אסור, בסדר? אבל הרגשת מצפון. אז מה נצרב לך בתודעה? שהקדושה לא רוצה שתשמחי. זה מה שנצרב לך בתודעה.
לא, אבל שזה רחוק מהקדושה.
לא יודע, אבל זה מה שמשמח אותך.
אבל אנשים באים ואומרים היום, יש את החלק בקדושה. אם זה עושה לי טוב, ועדתי כל כך
אכפה לתנאי. אני לא אומר, זה את התעלולים.
אז זה חלק בקדושה.
אז השאלה, נניח שהחלטתי, מה שעוד לא החלטתי. קודם כל, הבן אדם צריך לשאול את עצמו, האם באמת זה נראה לי גרוע? זה נראה לי גרוע? זה מה שאני רוצה. עכשיו, מה שבן אדם צריך להכיר, זה מחזיר אותנו לאייקה, שבן אדם ידע איפה הוא מונח, ויפסיק להרגיש גרוע עם זה. מה, אני גרוע? כי מה יוצא מזה? שאני מגיע כל הזמן למסקנות, שמה שאני רוצה ועושה לי טוב, זה לא בסדר. מה המסקנה המתבקשת? שאני דפוקה. שזה המסקנה נגד הקדושה, הפך הקדושה. הקדושה תמיד רוצה לספר לי שאני איש פלא. עכשיו, אם אני רוצה משהו שכתוב באיזה מקום שהוא לא בסדר, אז מיד מה אני מגיע למסקנה? שאני לא בסדר.
אבל זה לא איזה שום מקום, זה מקום שהוא התורה שבעל פה, שעבד שמוכל אתה...
תנשמי. מסקנה. אם איכשהו מכל המה... יש, אתם יודעים, יש במתמטיקה משל. מה שהיה צריך להוכיח, נכון? כן? אז יופי. אז יש לנו כל מיני משוואות כאלה. הנה, זה התורה שבעל פה, והנה מצפון, וזה יקדם אותי, וזה, בסדר? אז במתמטיקה, הדרך מקבלים עליה תוצאות יפות, אבל בסוף גם צריך שהתוצאה תהיה נכונה. נכון? כאילו, יש תשובה נכונה, כן או לא? אותו דבר בקדושה. תשובה בסוף. את מרגישה נפלאה או גרועה? אם את מרגישה גרועה, אז משהו בדרך היה דפוק, גם אם הוא נשמע מאוד תורני. לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא רוצה לספר לי שאני נפלאה. קודם כל, תרגישי נפלאה. זה משימה ראשונה במעלה. את תמיד נפלאה. וגם אם אני לא תמיד נפלא, יש בי חלקים נפלאים. וגם אם אין בי חלקים נפלאים,
אז אני...
לא, לא.
וואלה, אני כאילו מדמנת מישהו כזה, אני ישנתי כזה. אני אומר...
שזה גרוע.
לא, כאילו שזה...
מישהו קדוש. כשאני אומר לכם צדיק וקדוש, תעצמו עיניים בבקשה. צדיק וקדוש, איך הוא נראה? אז רב אריה, כן. יש לי שתי שאלות. אחד, אם הוא שמח ושנתי ורגוע, או שהוא מקובץ.
אבל מה, אבל בן אדם זה לא פשוט, בן אדם דתי, בחיוך מרוך לו על פרצוף מאוד בקדושה, אז כן.
הרב ארז משה דורון.
אני קדוש, אני קדוש, אבל זרו כל היום בחוף הים ולא עושה שום דבר. וואלה, לא מבין.
הרב ארז משה דורון, הרב ארז משה דורון אמר ככה, שהיה פעם בישיבות של חוזרים בתשובה, היה אלבום תמונות של לפני ואחרי. היה כאילו לפני עם הרסטות והסיגריות וזה, יהודי מבסוט, מחייך. ואז יש תמונה של אחרי התשובה, הוא כאילו יושב בקופסה, אבל אין לו חיוך, טיפת חיוך על הפרצוף. והיו מראים את זה לאנשים, כאילו כשהיו נכנסים לישיבה של הבעלי תשובה, מראים לו, הנה, תראה, לפני ואחרי, כמו בדיאטות, נכון? יש את האי שהיא חצי גודל אחרי הזה. אז מראים לו לפני ואחרי, כאילו זה הפלן שלנו, לשם תגיע. זאת אומרת, מה המסקנה שאתה מגיע? אתה נכנס לקדושה, קודם כל, תמחק את החיוך. אל תרגיש טוב עם עצמך, לא בקדושה. בסדר, בסדר. אז אם זה, אם את הולכת איתי, את הולכת איתי. אז אני רק אומר ככה שקודם כל משימה, יש סדר הנכון, ימימה דיברה על הסדר הנכון.
אתה לא יכול לזרוק את כל הנחה ואת כל מה ש...
רגע, 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 רגע. אז אני אומר ככה, יש סדר הנכון. הסדר הנכון, אחד, תרגישי נפלא. שתיים, נדבר אם את ראויה למצוות תוכחה. זה מה שאם אתם רואים במקור הזה.
רגע, אז מה זה חשבון נפש?
חשבון נפש זה א', אני נפלא. אני לא מתחילה לחשוב על תוכחה עד שאני לא בטוחה שאני נפלאה בלי תנאים. לא מתחילה לחשוב על זה בכלל, כי אז אני אהיה המוכיח הלא ראוי שיעשה לי בסה. זה לא בכיוון, זה, אני לא מקיימת מצוות תוכחה בזה. חשבון נפש זה קודם כל הפלוסים בחשבון. אני נפלאה. ואם יש קולות שאומרים לי שאני לא נפלאה, מה יקרה? אני אגיד לעצמי אני נפלאה. ואז יעלו קולות שיגידו לי, אבל, יופי. זה, מאלה אני צריך להיפטר. הקולות האלה שאומרים לי, אבל, ואת לא בסדר.
זה כאילו להגיש, זה חלק מהפשוט לא שלנו.
כן.
אז מה עוד
ששתיים? שתיים, נדבר כשנעשה את א'. רוב האנשים אומרים, כן, כן, יפה א', בואו נגיע לב', לתוכחה. הם כאילו, אין להם סבלנות כבר להגיע למתי אני הולך להסתכל על עצמי שאני לא בסדר. עכשיו הוא אומר, עזוב, אם אתה לא תעשה את א' כמו שצריך, ואיך אתה יודע שעשית את א' כמו שצריך, זה מאוד פשוט. אתה שמח, שקט, הנפש שלך מרוממת, ואתה מרגיש נפלא, יצור אהוב ורצוי. הגעת לשם, אפשר להתחיל לחשוב על תוכחה, אולי.
הגעת לשם בצורה לתשובה?
אפילו לעכשיו, אפילו 10 דקות, זה הרבה מאוד, כי רוב האנשים אין להם את זה, גם לא ל10 דקות. רגע, אז עכשיו הוא אומר ככה. רק שנייה, רק שנייה. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב. כל זמן שאין מזיזים אותו דבר, זה בצד שני של הדף, אין מרגישים הריח רע. אבל כשמתחילים להזיז אותו דבר, אזי מעוררים הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. על כן הוא מבאיש ריחם. שמעתי מהרב בזנצון שהוא מדבר אותו דבר, הקול הזה בתוכי שאומר לי שאני לא בסדר. יש אפשרות שזה כמו שאתה לוקח שקית זבל והיא באמצע החדר ואתה מתחיל לנער אותה. מה זה עושה בחדר? הבנתם לבד? זה מה שאתה עושה כשאתה עושה תוכחה לעצמך ולאחרים שאינה ראויה, אתה רק מפיץ ריח של נחס. לעומת זאת, כשהמוכיח ראוי להוכיח שזה עוד שתי שורות, אזי עד רבה הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות. הבן אדם פשוט מרגיש שהוא נפלא, ושהוא אהוב, ווואו, אני כזה מדהים.
ונפתחת...
כן, זהו, עכשיו מה שאנחנו חושבים שלעוף על עצמנו זה לא בקדושה. אנחנו רוצים להגיד הפוך. אנחנו רוצים להגיד הפוך שא' זה לעוף על עצמנו. א' זה לעוף על עצמנו. עכשיו אנחנו מפחדים לעוף על עצמנו. מפחדים. מהפחד הזה צריך להיפטר.
למה?
יש הרבה הסברים למה, אבל יש לנו אחיזות. מבינות מה אני אומר? דיברנו על המושג אחיזה קודם, שהאחיזה זה שיש לנו תיאוריה למה לעוף על עצמנו זה גרוע. אז עכשיו גם אם אני אביא לכם 20 מקורות, אנחנו נסרב לקבל אותם. למה? יש לנו מנעולים בנפש כנגד להרגיש טוב. ונדמה לנו שהם שייכים לקדושה, והצעד הראשון להיכנס לקדושה זה להבין שהמנעולים האלה להרגיש טוב, זה בדיוק הקליפות, זה בדיוק הקלפול, זה לא הקדושה, זה בדיוק ההפוך, להחזיר, ישעיה אומר, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע. הצעד הראשון שאתה צריך לעשות זה להפסיק לחשוב שהדברים שגורמים לך להרגיש טוב זה שייך לקדושה. לא שייך, זה מנעולים, יש לך מנעולים בנפש שגורמים לך להרגיש רע, ואם מישהו נגיד מחמיא לך, אתה מתחיל להגיד לא, 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 לא. הלא, לא, לא הזה, זה שיש לנו בלשון של ימימה חסימות מלקבל טוב. יש לנו אבנים בלב, שגם כשמישהו אוהב אותנו, אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה. גם כשמישהו אומר לי שאני נפלא, יש בי משהו שדוחה את ההבנה הזאת. מסרב לקבל את עומק הטוב שרוצים לתת לי, את אהבה וחום. מהרבה סיבות. אבל קודם כל צריך לזהות את זה, יש הרבה סיבות למה והרבה הסברים. אבל לא באשמתנו, לא באשמתנו, זה חלק מהתיקון. למה? זה, אז אני אומר, למה יש הרבה סיבות? יכול לעשות לכם בהזדמנות שיעור למה זה ככה, אבל יותר מעניין מלמה זה ככה להבין שזה המצב ושאפשר לשחרר אותו. שהתיקון שלי הוא לגלות שיש לי אבנים בלב ולהוציא אותם. זה נקרא להפוך מלב האבן ללב בשר. אומר ביחזקאל, אתן לכם לב בשר. לב חם וחי שיודע לקבל אהבה ולתת אהבה. לקבל חום ולתת חום. וכשמישהו אומר לך שאתה נפלא, בעצם הוא אומר לך כמה אתה אהוב ונותן לך חום. ואז מיד קופצות, נותנים לך אהבה וחום, אומרים לך אתה נפלא, אתה אהוב, אתה רצוי, כמו שאתה, זה חום, זה אהבה, אהבת השם אליך. עכשיו, מה שקורה, קופצות התנגדויות לזה. אני לא מסכים לקבל את האהבה הזאת, ואז יש לי אפילו תיאוריות מפסוקים, למה אסור לי לקבל אהבה ואסור לי לקבל חום. ועכשיו, היא... מה? כן, תורה היום.
מצד שני, זה כאילו, צריך לזה הרבה זהירות, כי באיזשהו מקום, גם משם התחילה הרפורמה, גם משם התחילו כל ה... כל הדברים האלה שאנשים אומרים, יאללה, הדת זה מה שטוב לי, ומה שטוב לי זה לא לשמור שבת, ומה זה שטוב לי זה...
עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר.
מה שטוב לי ככה וככה.
עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר, מדברים על זה שאם את נכנסת ליום כיפור, הרס ליום כיפור, לפני שאת מתחילה כלום, לא פותחת סידור, את נושמת עמוק ומזכירה לעצמך שאת אהובה בלי תנאים, את נפלאה והיצור הכי קדוש ונפלא בעולם לפני הכל, לא לפני כלום, ולא משנה מה עשית. עכשיו, אם יש חלקים בך שמסרבים לזה, אז צריך קצת לנקות אותם. ואם את לא מצליחה לנקות אותם, אז תתפללי להשב שינקה אותם. שיקח את החלקים האלה שלא נותנים לך להרגיש נפלא. את יודעת, יש לנו נטייה לזכור את הפסוקים הרלוונטיים לחסימות שלנו. כי יש משפט אחר, שנראה לי שלא זוכר, זהו. חייב כל אדם, כתוב גם בגמרה, כן? חייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. עכשיו תגידי לעצמך, לפני שאת נכנסת לתפילת כיפור, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ותראי אם יש לך הסכמת הלב למשפט הזה. אם הלב שלך מסכים לקבל את המשפט הזה. עכשיו, אם החלקים שבי לא מסכימים, אז על זה אני צריכה להתחיל להתפלל להשם. להגיד לו, תשמע, יום כיפור היום, ואני בכלל לא חושבת שאני סבבה, ואני לא חושבת שאני קדושה ונפלאה, ואני לא מרגישה אהובה ורצויה. ותעזור לי. ותעזור לי לקחת ממני את הקולות שבתוכי שאומרים לי שאני לא בסדר. קח את זה ממני. עכשיו, זה בעצמו... ומה זה יום כיפור? לפני השם תתהרו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני יודע... שמהרבה סיבות, כמו בגלל שאתה מאפר, מהרבה סיבות אתה מרגיש לא בסדר ולא אהוב. ויש יום שבו אני יכול לקחת ממך את כל ההרגשה הנחסית הזאת. זה יום כיפור. הוא ייקח ממך את כל ההרגשה הנחסית וייתן לך להרגיש נפלא, לא משנה מה. אפילו יותר מזה, הולך להיות משהו מאוד מיוחד שאפשרי ביום כיפור. תראו במקור השלישי. אמר יש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות. רגע. שנאמר שובה ישראל עד השם אלוהיך כי כשלת בעוונך. ואחרי זה בשורה השלישית, במקור השלישי הזה, בתלמוד בבלי מסכת יומא, גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכויות. זאת אומרת, יש מצב ביום כיפור שאת נכנסת, לא רק שאת אהובה את הדברים הגרועים שעשית, את תהיה אהובה עוד יותר בזכות. היה לי שמה?
סתם, מה שאני כאילו למדתי, שכאילו יש מצב שאנחנו כאילו מצטערים וכועסים על עצמנו במה שאנחנו עושים ודברים שעשינו לא בסדר, ואנחנו יכולים להבין שלא דברים, שמה שעשינו לא בסדר לא רק שלא יכול להיות פער ויכול להיות כאילו בסדר, אבל כל ההפך, לקדם אותנו ולעשות לנו טוב. וזה בדיוק כאילו גנות ויחסים לזכויות, שכאילו אנחנו מבינים שהשם, כל מה שעשה וכל מה שעברנו בסופו של דבר יקדם אותנו בילד הזה, ואז אנחנו שמחים במה
שעברנו. אבל זה רק אם אנחנו נקשיב לתמוכות האור.
מה?
להפך. השאלה איך, תכף נגיע לזה, שר, קודם כל הוא מספר לי משהו, יום כיפור, אני אומרת לעצמי אני נפלאה, אז קודם כל אני אומרת לעצמי אני נפלאה למרות ש, שלוש נקודות, בסדר? כי יבואו קולות שיגידו לי אבל, כן? אז אני אומרת להם, אז מה? אבל, אני עדיין נפלאה ואהובה לא משנה מה, בסדר? עכשיו הוא מציע ביום כיפור משהו עוד יותר נועז, אבל 1, 2, 3, אתה רוצה להגיד לי שזה מינוסים? זה פלוסים, זה עוד סיבות להיות אהובה. עכשיו, לא רק טעויות שעשיתי, דברים שעשיתי בכוונה, אבונות, זה, סליחה, שגגות, זה דברים שעשיתי בטעות, לא התכוונתי, לא רציתי. זדונות זה דברים שעשיתי בכוונה, שהם לא בכיוון, הם הופכים להיות פלוס בחשבון שלי. זה רעיון מאוד מוזר, אבל הוא הרעיון של יום כיפור, צריך להבין, זה לא המצאה של איזה חסידות הזויה. זה ההמצאה של הקדוש ברוך הוא של יום כיפור, שזה לא רק שאתה כאילו בא להרגיש אהוב ורצוי, ואז קופצים לך קולות שאומרים לך, אבל אתה זוכר זה וזה וזה וזה, ואתה זוכר שלא עשית את זה בטעות, עשית את זה בכוונה. אז אם אתה תעבוד נכון עם יום כיפור, כל ההוכחות האלה לדברים שעשית בכוונה, הולכים להיות עוד הוכחות למה אתה אהוב, עוד יותר. אתה לא תרצה לזרוק, נגיד שיש לך מחברת עם הדברים שעשית בכוונה, מחברת עם הדברים שעשית בטעות, ומחברת עם חלקים שאתה טוב. אז אתה קודם כל נכנס עם החלקים שעשית טוב. אחרי זה אתה עושה רמה מסוימת של תשובה, אתה מביא גם את המחברות של עשית בטעות, ואתה שמח בזה, אומר איזה כיף, מגניב, וואו, זה עוד יותר עושה אותי נפלא. ועכשיו, בסוף, אתה לוקח את המחברת עם כל הדברים הכי מבאסים שעשית בכוונה, וזה הופך לפלוס, במקום מינוס זה הופך לפלוס, ואתה אומר איזה כיף, איזה מעולה, וואו. בשביל זה צריך לעשות תשובה מאהבה. תשובה מאהבה תגלה לך, שלא רק שהדברים הגרועים האלה שעשית הם הוכחות שאת לא בסדר, הם הוכחות שאת עוד יותר בסדר. שזה מוזר, אבל בסדר, לשם אנחנו רוצים להגיע.
אני לא מבינה באיזה דרך נגיע
לה. אז הוא נותן טיפ, תשובה מאהבה. עכשיו, מה זה תשובה מאהבה? זה חידה, תשאלי הרבה אנשים מה זה תשובה מאהבה, אני חושב לתת הסבר פשוט. תשובה באמצעות אהבה. תשובה באמצעות אהבה. זאת אומרת שאם תאהבי את עצמך מאוד, אז יתהפכו לך הזדונות וזכויות. מאוד פשוט.
אבל את אומרת,
לא. אז זה באוויר כרגע, כי אני לא רגילה, ואנחנו צריכים לשחזר לעצמנו הרגלים כאלה, שחלקנו איבדנו את ההרגל הזה בגיל שנתיים, וחלקנו בגלגול הקודם, לתת לעצמנו אהבה בשפע. זה קשור.
אבל
לא קשור. זהו, זה הבעיה שאנחנו רוצים להבין. אנחנו רוצים להבין. לא, לא, לא דיברתי על עושים. הנה, נתתי לך משהו שאת באמת לא מבינה אותו. שיום כיפור יהפוך, הנה יש מצווה, תעשי אותה למרות שאת לא מבינה. נכון, אנחנו אוהבים פה לעשות למרות שלא מבינים ולמרות שאנחנו זוהים. תראי שלתת לעצמך אהבה זה סוג של סבל. אבל תעשי את זה כי זה מצווה. כי לרדת על עצמנו זה תענוג כזה. יש לנו עונג מיוחד מלרדת על עצמנו. מי שיבדוק יראה שזה עונג כזה. להגיד, אוי, אני דפוק, אוי, אני גרוע, זה עושה איזה אקשן במערכת. אז אומרים לך, בשביל הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, תוותר על התענוג הזה, ותיתן לעצמך אהבה בשפע. את תראי שאת קצת סובלת מזה, ואת לא מבינה למה לעשות את זה, אבל תעשי את זה כי זה מצווה.
איך? מה לעשות?
ככה, בלי הבנה, לתת לעצמך אהבה בשפע. אהבה בשפע. שבי, תני לעצמך חיבוק, ותגידי לעצמי, אני נפלאה ואהובה. ועכשיו זה אומנות, כן? צריך אומנות של לפתוח את השיבר הזה של האהבה ושל הלב, ותשפחי אהבה על עצמך בשפע. בהתחלה עושים את זה לא לשמה. כי זה מצווה, לא יודעת למה. אני עושה את זה כי זה מצווה. אחר כך, לאט לאט אני גם אבין. כי כשאני אראה את התוצאות של זה, אז אני אולי גם אני אבין. זה בחינת נעשה ונשמע. אז מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה לתת לעצמי אהבה. זה לאהוב את השם. ואולי שתיים במקום שלוש נעשה את זה, לתת לעצמי, להסכים להרגיש שהשם אוהב אותי. זה תשובה מאהבה. וזה הופך לך הכל, ומשחרר אותך מכל הנפס.
רגע, נכון, קודם דיברנו על התוכחה, שכמות האהבה.
כן, אז אחרי שאת מרגישה מאוד מאוד אהובה, זה הולך ביחד, כי השם ממילא אוהב אותך, הוא לא צריך להתאמץ על זה. הבעיה שאני לא מסכימה לקבל את זה. יש לי חסימות בלב, אני לא מאמינה. רגע, כל המקום שבו אני לא מאמינה שהשם אוהב אותי, זה כפירות קטנות באמונה. בסדר? אז אני רוצה להתחזק באמונה. איך אני מתחזקת באמונה? נכון, זוכרת משהו. זה כפירות קטנות באמונה. כי הוא אומר, אני אוהב אותך אהבת עולם, ואתה אומר לו, לא נכון. אז אתה, זה, ככל שיש לך יותר אמונה, את מסכימה לקבל את האהבה של השם ככה, ואת רוצה, תסביר לי למה אתה אוהב, נכון, חברה אומרת לך מחמאה, זאת אומרת לה, למה? תוכיחי לי, כאילו, למה את חושבת שאני כזאת סבבה? אז זה כי אני רוצה להבין, שיסתדר לי בזה, ואם היא אוהבת אותי ככה, למרות שזה לא הגיוני לי, חברה שלי מאוד אוהבת אותי. אני יכולה לקבל את האהבה שלה בכיף, כאילו להרשות לעצמי לקבל ממנה חיבוק אוהב, למרות שאני לא מבינה, ולמרות שאני נראית לעצמי גרועה, ולמרות שאני לא יודעת מה. אז השם זה הרבה יותר. הוא רוצה לתת לי שפע בלי שאני מבינה. זה לא הגיוני לי, כי אני יש לי מיליון הוכחות למה זה לא הגיוני. ובכל זאת, זה התהרה של יום כיפור. עכשיו, ברגע שאני נתהרת מכל זה, לא ניתן, עוד לפני זה, אני מסכימה להרגיש את זה, נהיה לי כוח נפלא של לשחרר מעצמי דברים שלא שייכים לי. ואז אני יכולה בכלל להתחיל לחשוב על מה זה תוכחה ראויה. אבל התוכחה הכי ראשונה זה שאני אבין שהחטאים השורשיים זה זה שאני יורדת על עצמי. ושאני אומרת לעצמי שאני לא בסדר, כל זה, מזה, אני פשוט באה לעשות תשובה על הדברים הלא נכונים. חטאתי, ירדתי על עצמי. פשעתי, לא האמנתי שאני אהובה. גזלתי מעצמי שמחה. עכשיו הוא יודע, אבל באמת אני לא התכוונתי. תגידו לו, אני באמת לא התכוונתי. חשבתי שזה קשור לטוב. חשבתי שזה יקדם אותי. חשבתי שככה נכון. אני ממש לא התכוונתי. אני אפר, קצת הייתי אבל. חשבתי שלגזול מעצמי שמחה זה קדוש. תסלח לי, אני ממש לא התכוונתי לרדת על עצמי, אני יודע שאתה ממש התבאסת שאני הורס לעצמי את החיים ואני יורד על עצמי, אז בבקשה, תיקח ממני את זה ותטהר אותי ותעשה את זה שממחר אני יכול להפסיק ולשמוח בכיף. לא צריך לעשות סטופ. צריך לעשות פלוס. זה אותו שאלה של קודם, אל תעוף על עצמך. אז יש לנו עכשיו תיאוריה של להרגיש ממש אהובה זה גאווה. להפך, זה יהיה מעולה שזה יתפרץ החוצה. את יודעת מה זה? שמישהו, כאילו את נכנסת לבית כנסת ככה, ויוצאת מוארת ומפוצצת אהבה. אז מי שיראה אותך בחוץ, זה טוב שזה יצא, כי הוא יגיד, וואו, אני רוצה להיכנס לשם. עכשיו, אם הוא רואה את כולם נכנסים וחוזרים ככה, אז הוא לא רוצה להיכנס לשם, אז זה נקרא חילול השם. ומה זה קידוש השם? שבן אדם נוגע בקדושה, והוא חוזר מפוצץ אהבה, ויש לו גם ספרים, זה גולש. אז הוא מתחיל לתת לאחרים. ניסית, מתי זה קרה לך לאחרונה?
בטח. לא.
לא.
תביא בבקשה דוח תקלה. מה קרה כשהייתי מתרוצץ את הערב, זה התחיל לגלוש. סתם, אנחנו באמת, מהניסיון שלי, אולי אתם, יש פה כמה שניסו את זה, רוב האנשים אף פעם לא מעיזים לנסות את זה באמת, והם אומרים, מדמיינים מה יקרה אם. עכשיו, הדמיון הזה מקולקל, רבי נחמן אומר, זה קלקול המדמה. יש לנו דמיון מקולקל מה יקרה אם נעוף על עצמנו. מה שיקרה זה שאולי אנשים יתחילו לעשות פרצופים, זה כן, זה לא דמיון. מה שיקרה זה שאנשים יתחילו להעביר עלינו ביקורת, זה גם כן לא דמיון. קלקול המדמה, יש כוח המדמה שהוא עושה לנו דמיונות, וזה מה שקרה בסך הכל, זה שנניח את ישבת בבית, אל תיקחו את זה להאשמות, אבל תבינו את התבנית. את ישבת מבסוטה בבית, ואז מישהו נכנס ואמר לך, מה אתה מבסוט? תוריד את החיוך ולך תעבוד. בסדר? זה קרה 10 פעמים. אז מה המסקנה הקטנה שהגעת אליה באיזה גיל 5? שאסור להיות מבסוט, זה מסוכן. מי שמבסוט הוא חוטף. עכשיו, המסקנה הזאת נטבעה בנו, ואחרי זה פיתחנו עליה תיאוריות של מבוגרים. בסך הכל מה קרה? היו אנשים לידינו שהיה מוטבע בהם ההרגל הזה לא לעוף על עצמם, והם העניקו לנו את ההרגל הזה. עכשיו, אנחנו יכולים לתקן את זה לעצמנו ולהם ולסבא שלהם ולסבא של הסבא של הסבא שלהם. זה נקרא פוקן אבון אבות על בנים. שהאבון של ההורים שלא ידעו לשמוח בטוב עבר אלינו, ומהסביבה ומהמחנכים ומלא יודע מה, ואנחנו התפקיד שלנו להפסיק את השרשרת הלא טובה הזאת, ולהתחיל לשחרר את ההתניה שזה מסוכן להיות בטוב. יש לנו התניה בנפש, אם טוב זה מסוכן. ואז אני בונה תיאוריה, מסוכן כי אני אגבתן, מסוכן כי אני לא אהיה בקדושה, מסוכן כי אני לא יודע מה, זה סתם, זה בסך הכל יש לי חוויה שזה מסוכן להיות בטוב. עכשיו מי שינסה היום הוא יגלה שזה לא מסוכן, אם כי זה נכון שזה יכול לעשות קצת גלים בסביבה שלך. זה נכון, מי ש... לא, תנסי, בואי תנסי להיות איזה, מישהו נכנס מחייך, ממש כאילו מבסוט, תראי שיש חלק מהאנשים שיודעים כמו אהרון הכהן לסמוח בשבילו, ויש הרבה אנשים שהם לא כמו אהרון הכהן והם מחבים אותו איכשהו. כי זה הרגל כזה של אנשים, במקום להתחלק בטוב, הם מתחלקים בבאסה. הם מחלקים אחד לשני את הבאסות שלהם. אז מה שאני צריכה קודם כל, זה להתמלא באור הזה. אחר כך אני צריכה לבנות לעצמי הגנות, שאם יש לידי אנשים שהם לא באור הזה, אז שזה לא יוריד אותי. כן? זה אני צריכה... כל מה שדיברנו מתחילת השיעור. כן, אהובה בזה. רק שנייה. האחיזות תמיד מביאות פסוקים. אז...
לא, יש השם אתה מגיד לעשות מבול.
רגע, בואו נעשה. אני אסיים ואז נעשה זמן לשאלות, אבל אני רק רוצה לאסוף את מה שאמרנו. בסדר? אז אני אומר, אני גם עושה לנו אופק. מה שיקרה זה, קודם כל אני צריכה להאמין שזה כדאי. אם אתם רואות, יש הרבה מאיתנו שלא לגמרי משוכנעות שזה רעיון טוב, שזה אולי מסוכן. אני צריכה להאמין שזה מסוכן להיות בבאסה. כי מי שבבאסה, המערכת שלה חשופה לכל מיני פגיעות. מי שבטוב עם עצמה, מתמלאת. עכשיו, את צריכה לדעת שכשאת מתמלאת בטוב, יש אנשים ש... זה משמח אותם והם יצטרפו לזה, ויש אנשים מחולשתם שזה יאיים עליהם שאתה בטוב. אז אתה צריך לבנות מערכת שגורמת לזה שגם אם מישהו זה מאיים עליו, אני לא נפגע, אני יכול להישאר שמח בלי להיפגע מאנשים אחרים שזה מבאס אותם. עכשיו שלב שלישי, אם כבר הגעת לזה והתקדמת יפה, אז תלכי לעזור לאנשים להיות שמחים.
רגע,
אתם עקפתם? השלב הראשון, את מתמלאת בטוב. ממלא את המצברים. אי אפשר, לא נוסעים עם מצבר דפוק. ממלא את המצברים. שלב שני, שמה מגנים על המצברים, שלא יקבל חלודה ועובש וכל מיני, ושלא איזה מישהו שעובר ברחוב וידלק על זה ויקח. כן, כל מה שדיברנו, שמחה, ביטחון, ודאות, שאני אהובה, שאני רצויה, שזה טוב להיות בטוב, כן? ואחרי זה אני עושה שמירה שזה לא יישפך בכל מצב, ואחרי זה אני, כדאי מאוד שאני אלך, יש מלא אנשים עומדים בצד, נדפק להם מטבר, האוטו לא מניע, אתה בא עם קבלים ומניע. ואז הוא יכול להמשיך לנסוע. ויש הרבה אנשים שהמטבר שלהם גמור, הם בקושי נוסעים, ואם נוסעים, נוסעים בדרך, בכיוון הלא נכון. אז, ואז אתה יכול להתחיל... אז רגע, אני רק אוסף, בסדר, התחלנו מזה שהסימן הראשון של תורה מתוקנת זה שהיא שם חיים, היא מביאה לי חיים בשקט ושמחה. שהחגים הם זמן שבו אני אמורה להתמלא, יכולה להתמלא בשקט ושמחה, וטוב שזה מתחיל מזה שאני ארגיש אהובה ורצויה, ובשום פנים ואופן אין מצב, או יש מצב אבל זה לא כדאי, שכל עסק עם הקדושה גורם לי להרגיש לא בסדר. הקדושה, הסימן שהקדושה והתורה נעשית לי שם חיים, זה שאני מתקרבת לקדושה ומרגישה מעולה. מרגישה נפלאה, מרגישה בכיוון, מרגישה טוב. זה סימן בדיקה. להבדיל יש את הקולות שאומרים לי שאני לא בסדר, שזה המוכיח הלא ראוי, שזה לא מצווה אלא עבירה. למרות שזה מתחזה למצווה. ואמרנו שהכלי המרכזי להפך את כל הקולות הנחסים האלה ואת כל הטעויות ואת כל הזה לטוב, זה תשובה מאהבה. שתשובה מאהבה זה תשובה באמצעות מלא אהבה. עד כאן ליום כיפור. כן, רגע.